כשמשה רבנו השיג, תחשבו, בשעת ההסתלקות, שזו המדרגה הגדולה ביותר, שבן אדם בשעת ההסתלקות מגיע לדרגה שאי אפשר בכלל להבין מה אפשר להשיג. הצדיקים הנוראים שהם, לפני שהם הסתלקו מן העולם, זה היה להם רגע ותשוקה נוראה שהם זכרו לתכלית שהם אומרים, עכשיו אני פועל את כל הפעולות, עכשיו אני ממשיך את הדרך בעולם. הם כל הזמן היו בעשייה, לא היה להם שום דבר קשר בעולם הזה, הם לא נגעו בו. כמו שהסברנו, המשחה דחיביא הזה זה עמל כל הגוף. והנחש עפר לחמו נוגע בעפר, אבל הצדיקים לא נגעו בעפר. הם לא היו בעולם בכלל. עשירי בטבת, זה תחילת המצור על הקודש, על ירושלים עיר הקודש. ירושלים היא הדת של כל העולם. כל דת שיש בעולם וכל יופי שבעולם, הכל נמשך מירושלים. ובתחילה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אנחנו יודעים שהיה, הכל היה שלם, הכל היה מתוקן. הקדוש ברוך הוא היה שמח, והשמחה הכי גדולה של השם יתברך הייתה ביום שנמנה בית המקדש. והשמחה הכי גדולה על בית המקדש שנבנה, למה בית המקדש? כי אל דעות אדוני, אל דעות, כשזה בית המקדש זה דעת, עשה דעי למרחוק. בית המקדש זה דעת, זה לדעת את השם. בבית המקדש כולם יכולים לדעת את השם יתברך. ועכשיו אבונותינו הרבים שנחרב בית מקדשנו בתפארתנו. ועיקר הצום זה להזכיר לנו את חורבן ירושלים. זה חומרתו של צום תשעה באב, שלמרות שיש בו הולדת משיח, עדיין השריפה של בית המקדש על זה עומד, ואנחנו על זה צמים ומתענים. אבל מה הטעם בתענית? מה הטעם בצום? אז בתום של יום הכיפורים, וניתם את נפשותיכם, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם. זאת אומרת שהיום הזה, הצום, ולענות את הנפש ולעשות תשובה. וביום תשעה באב, הצום הוא על חורבן בית המקדש. אנחנו מתענים על שנזכור את החורבן, מה נחרב לנו, בית מקדשנו ותפארתנו. אשר היללוך רבותינו היה לשריפת אש, וכל מחמדנו היה לחורבה. יש חילוק בין יום הכיפור לבין תשעה באב. ביום כיפור אנחנו מתענים על הלב. אנחנו עושים תשובה ומקים את הלב. ובצומות החורבן, שאנחנו מתענים על חורבן בית המקדש, אז זה צום שהוא שונה מתענית אסתר. זה לא צום עשירי בטבת, זה לא צום של גדליה בן אחיקם, זה גם לא צום של תענית אסתר, אלא זה הצום של זכר לחורבן בית מקדשנו ותפארתנו, אשר היללוך רבותינו. זה כאב שאין כמוהו. כי רק כמה שאדם יש לו דעת גדול יותר, הוא יכול להבין יותר כמה העבדה גדולה יותר. כמו שתינוק לא יבין מה זה בית המקדש שנחרב, כמה שאדם יגדל יותר ויספרו לו שילמד יותר, הוא יבין מה זה חורבן בית מקדשנו ותפארתנו. ושהחל המצור על ירושלים, ונבוכדנצר, שהוא יכל לתת יד על בית המקדש, זה בגלל שהוא היה מהנכדים של שלמה המלך. הוא בא מזרע של מלכת שבא, החתונה עם שלמה המלך, ומזה היה, זה מה שמסביר המהר"ל, שמפה היה הכוח שלו לשלוט על לתת יד בבית השם. שזה מריסייך ומחריבייך ממך יוצאו. שמי שיכל למעשה לפעול את הגאולה ואת התיקון לסוף כל הדורות, שזה מה שהוא פעל, דוד המלך ושלמה המלך ומה שפעלו, אבל העמידות ושנאת חינם וכל מה שגרם, גרם לחורבן בית המקדש ולסריבת בית המקדש. עד שנחרב לנו בית המקדש ונשארנו בלי בית, וככה אנחנו הולכים בגלות מדחי אל דחי. אז אם כך, קודם שהסברנו התענית של יום הכיפורים זה הלב. שאנחנו עושים תשובה, מקים על הלב, עושים תשובה, ומתוודים לפני השם יתברך. ואילו בתשעה באב, התשובה היא על הדעת, על השכל, על החוכמה שאיבדנו. בית המקדש הוא מקור כל החוכמות, וכל השכל שיש. כל החוכמה שיש בעולם נשפט מירושלים, מבית המקדש. ילדי ירושלים חכימים יותר. תלמוד ירושלמי מחכים יותר. תלמוד ירושלמי אין בו כמעט קושיות ובעיות כמו שיש בתלמוד בבלי. וקדושת התלמוד הירושלמי גבוהה יותר מהקדושה של הבבלי. התלמוד הירושלמי זה תלמוד של ארץ ישראל. ארץ ישראל, כל ההשפעה שלה מתקבצת בתוך ירושלים. ומכל העולם נכלל בארץ ישראל, וארץ ישראל כולה נכללת בירושלים. ומקומו של אדם הראשון שנברא היה בירושלים. וכל ההתחלה הייתה בירושלים. והכל נגמר בירושלים. והכל עתיד להיות בירושלים. והכל עולים לירושלים. ובית המקדש עתיד להיבנות בירושלים. הכל מתחיל ונגמר בירושלים. זה ראש, תוך וסוף. זה ההתחלה והסוף של כל העולם, הכל. ושאנחנו למעשה מתענים, אנחנו צריכים להבין בדעת שלנו על מה אנחנו מתענים, מה איבדנו. איך הגענו למצב שנחרב לנו בית המקדש, ולא רק שהוא נחרב, אלא הוא גם לא נבנה. ומה שאנחנו עושים הוא עדיין לא נבנה. אנחנו יודעים שכל אחד, כל אדם, הגאולה תלויה בכל אחד. בכל אחד מעם ישראל הגאולה תלויה. כמה שצדיק גדול במעלה יותר, כך הוא יכול לגלות את הרחמים של השם יתברך יותר על העולם, ועל הבריאה ועל הנבראים כולם. ולכן זו הייתה תחילת המחלוקת בתחילה, שהייתה על נוח, שדורשים אותו לגנאי, שדורשים אותו לשבח. כי יש פה מחלוקת, מצד אחד היה גילוי של רחמים, ומצד אחד לא היה גילוי של רחמים. היה גילוי של רחמים, כי בכל אופן היה הצלה. ולאבד אותם, זו הייתה מידת הגבורה, לאבד אותם, את דור המושב, שילכו בחטאותם, שכל החטאים שלהם והפשעים שלהם, אז צריך למחות את זה. קץ כל בשר בא לפניי. אי אפשר עם דת כזאת פגומה ומקולקלת, שהם שיחתו את הדרך, שיחתו מה הדרך של השם ברוך הוא, לקחו את דרך העולם והפכו אותה. הקדוש ברוך הוא אמר, קץ כל בשר, אי אפשר, אין בהם דת, הם פגמו בדת, אי אפשר יותר להחיות אותם על פני האדמה, צריך למחות אותם. כי הם פגמו בדעת. אז הקדוש ברוך הוא רוצה למחות אותם. אז נוח היה צריך לגלות את הרחמים של השם. אז הוא מתחיל לגלות את הרחמים מתי שהוא יוצא מן הטבע. והשם ברוך הוא לא אוהב שהוא גילה את הרחמים שהוא יוצא מן הטבע. הוא רצה שהוא יגלה את הרחמים לפני שהוא נכנס לטבע. אז בגלל שהוא לא גילה את הרחמים לפני שהוא נכנס לטבע, יש דורשים אותו לגנאי. אבל בכל אופן, היה גילוי של רחמים שהוא הצליח לגלות בזה שנהיה הצלה, וכן אחרי זה נמשך העולם, וכן אחרי זה הוא ירבה דורות, אז זה גילוי של רחמים של השם ברוך הוא. גילוי של רחמים כמובן לא רחמים גדולים, כי רצינו רחמים שהם יהיו ללא שיעור, רחמים שיכולים לבטל כל דבר, כל מבול וכל צרה. ושאברהם אבינו התחיל לגלות רחמנותו יתברך, הגיע אברהם אבינו, והוא לא רוצה שיהיה מידת הדין, אז הוא מתחיל לבקש, ולגלות עוד ועוד עוד 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 רחמים של השם ברוך הוא. וכך היה, אברהם אבינו מגלה את הרחמים של השם יתברך, אבל עדיין הרחמים האלו לא היו לאין שיעור, עד שהגיע יצחק אבינו וביקש רחמנותו יתברך וכולי וכולי, ביקש, ועדיין היה מידת הדין. עד שהגיע יעקב אבינו, עד שהגיע יוסף הצדיק, עד שהגיע וכולי וכולי, עד שהגיע משה רבנו, ראיה מאמנה. משה רבנו גילה רחמים כאלו, שזה מכנינה מספריך אשר כתבת, שהוא לא רוצה להיות, אלא אם כן שיהיה זכר בשרית לעם ישראל, שחז ושלום לא יקרה שום צרה לעם ישראל. הוא גילה רחמים שהשם ברוך הוא ישאיר את עם ישראל בעולם, וימחול להם על כל אבונותיהם, וכל מה שהוא ייפרע, זה יהיה ברחמים, מה שהשם ברוך הוא יעשה בדורות ומדור, יעבור לדור, רק שלא יהיה חס ושלום ברגע אחד, שלא יערף ממני ואשמידם חס ושלום. כי זה יהיה ברגע קל. הקדוש ברוך הוא הצליח משה רבנו לגרום לרחמים של השם, שכמה שיותר לדחות, ובגלל זה יש כל פורענות שבאה בעולם, שהייתה במשך הדורות, שזה גם התירוץ למה שעברו אחים שלנו במשך כל הדורות, וכל מיני פרעות ובגזרות שהיה בתח ותת ובשואה ובכל הדברים שהיו, הכל זה כביכול על הדיבור של השם ברוך הוא שאמר הרף ממני ואשמידם. השם ברוך הוא אמר ואשמידם. אז מה שהצליח משה רבנו זה לדחות, שיהיה כמה שיותר בפורענות מאוחרת, בשביל שיוכלו עם ישראל להתרבות, וככה הוא הציל ופדה את עם ישראל, וגילה רחמנותו התברך. שגילה משה רבנו את הרחמים של השם ברוך הוא, הרחמים של משה נגנזו בתורה. ושעם ישראל חז ושלום הולכים במידת הדין, אז מידת הדין שבתורה יוצאת ומכה. ושעם ישראל הולכים במידת הרחמים, אז הקדוש ברוך הוא מגלה רחמנותו בעולם. עד שהרחמים האלו עברו למשה, לדוד המלך. דוד המלך חיבר את ספר התהילים שכולו תחינות ובקשות ורחמים, איך לגלות כמה שיותר את רחמיו של השם ברוך הוא. רחמך רבים ורחמך רחום וחנון, רחום, רק הרחמן, כל הזמן משלושונות של רחמים, בתחנונים וברחמים מלפני השם יתברך. לבקש מלפני השם כל כך הרבה רחמים. אין סוף רחמים שביקש דוד המלך. וכמה שהצדיק גדול כמו שהסברנו במעלה, כך הוא מושך את הרחמים של השם לעולם, עד שהרחמים האלו עולים ומתגלים, והקדוש ברוך הוא מרחם על כל הנבראים כולם. ואז תשאלו עכשיו, אם כן, אז מתי תבוא הגאולה? אז התשובה היא שמתי שיוכלו לגלות רחמים כל כך כל כך גדולים על העולם ועל עם ישראל, שאז הקדוש ברוך הוא פשוט יחליץ ויחפוץ לגאולנו. ויש בספר הקרניים של רבי אהרון מקרדינה, שמרש אוסטרופול נתן פירוש, וגם בדמשק אליעזר שם, שזה הסוד של נפש דוד המלך. לדוד היה נרנחי, יש לו נרנחי, נפש, שוח, נשמה, חיה יחידה. ותחליט, זה טוב, זה לא משנה. לא משנה, זה לא דברים ש... יש דברים שהם כל כך נוראים, שאנחנו לא יודעים, שאנחנו קוראים בספרים של צדיקים שמתפללים, אנחנו לא יודעים כמה הם לא היו בעולם. הם באו בשביל לגלות את הרחמים של השם עלינו. אנחנו, וכל דור שאנחנו לא התקרבנו לתם צדיקים שבדור ולא הלכו אחרי החכמים, זה מריסה איך הוא מחיבה איך ממך יצאו. שאנחנו אשמים בכל דור, זה התשובה הכי גדולה שצריך לעשות. שזה בגלל זה, זה מה שרציתי להסביר, שצמים בתשעה באב לבין יום הכיפורים. ביום הכיפורים אנחנו מתוודים על הלב שחטאנו, ובתשעה באב אנחנו מתענים על הדעת שקלקלנו, שלא הלכנו אחרי חכמים, שלא הלכנו אחרי חכמים, אחרי הדרך, אחרי הדעת הנכון, וזה העולם. ברגע שהיו שומעים כולם למשה רבנו, אז למעשה לא היה חטא העגל. אם היה ביטול שלם ומוחלט למשה, אז היה הבריאה באה לתיקונה בשלמות. ואם למעשה היה ביטול שלם ומוחלט לדוד המלך, שהיו מקבלים את הרחמים שהוא גילה, כל מה שהצטערו כל כך על דוד ושנו את דוד המלך, זה מנע מדוד לגלות את הרחמים של השם. כי אי אפשר לגלות רחמנותו של השם, אלא על ידי אותם צדיקים וחכמים שבדור. ובגלל שלא קיבלו מהם, אז על ידי זה היה המשחה דחיביה הולך וגדל. הפוך. שזה גרם עוד יותר ועוד יותר לזרמת הנחש. ולכן שדוד המלך נפטר, אז הכיסא שלו והמלכות שלו עבר לשלמה המלך בנו. ושלמה המלך היה חכם מכל אדם. הבנתם למה הוא היה חכם? למה כל כך היה חשוב החוכמה? כי הוא ירש את כל הדעת, את כל החוכמה, מאבא שלו. מה הכוונה ירש מאבא שלו? הוא קיבל חוכמה מהשם. הוא לא קיבל חוכמה. דוד המלך לא לימד אותו חוכמה. הוא לא היה נצרך לחוכמה של דוד. אלא הכוונה, הוא קיבל מאביו את הרחמים, לגלות את הרחמים של השם, ואיפה מתגלים רחמנותו של השם, איפה אפשר לגלות את הרחמים של השם יתברך? בבית המקדש. בית המקדש זה מקום הרחמים, ואם נחרב בית המקדש, מה מתגלה בעולם? מידת הדין. מידת הדין מתגלה בעולם. ובגלל שדוד המלך הצליח להמשיך את הרחמים לבנו, ובנו בנה את בית המקדש, נמצא שהתגלה רחמנותו יתברך בכל העולם. לכן הייתה מידת הרחמים הזאת פרוסה על כל הנבראים. ושאו שערים ראשיכם, ינשאו פתחי עולם, ויעברו מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? מי זה מלך הכבוד? מי זה המלך הזה של כל הכבוד? זה השם יתברך. הוא מקור כל הכבוד. כל הגדולה והתהילה היא בשבילו. היא לפניו. הכל שייך לו. ושגילה דוד המלך את הרחמנות של השם יתברך בעולם, אז היא הלכה ונתפסה בכל העולם כולו, עד שכל העולם יכול לבוא על תיקונו היה. אבל כמובן, בגלל הצרות, מרה בוצריי, רבים קמים עליי, רבים נפשי אני, ושאותה לא בלוים סלה. ואז אמר, ואתה אדוני מגן בעדי, כבודי ומרים ראשי. כי דוד המלך רצה להרים את הדעת של אור הכי גבוה. זה סוד הדעת, זה מרים ראשי, זה להרים את הראש, זה להרים את המלכות. זה הכתר של דוד. זה שכל המלכות שלו הייתה בשביל להרים את הראש של כל הנבראים למעלה. שהמשחה דחיביה זה על גחונך תלך. שהוא ירד למטה, שהוא יהיה על הארץ. והנחש אפר לחמו. אבל דוד המלך, הוא תיקן את הזוהמה של הנחש. הוא אמר, השם, ואתה אדוני מגן בעדי, כבודי ומרים ראשי. כי כל הכבוד והמלכות שיש לי, זה בשביל להרים את הראש, בשביל לגרום לכל הנבראים להתקלל בדרך הנכון, ולהרים את הראש שלהם, שהם לא יראו את העולם. כי הם לא אחזו ונגעו בעולם הזה בכלל. ובשביל זה, אם העולה מדבריו של מרש אוסטרופולה, שכל העולם כולו היה בא לתיקונו, אם אילו היו שומעים ומקבלים דעתם בשלמות, היה הכל בא על מקומו בשלום, הכל נתקן. כי מתגלה רחמנותו של השם, על כל דבר ודבר בעולם, שזה עיקר גילוי רחמנותו יתברך. וברגע שמתגלים הרחמים של השם, יש תקווה לכל. יש תקווה לכל הנבראים. ובשביל זה אנחנו מתענים וצמים כל זמן על בתשעה באב, על חורבן בית המקדש, שנחרב הדעת מאיתנו. וכבר הדעת הסתלקה מאיתנו, ואין לנו שום דעת ושום הבנה ושום שכל, ולא יודעים איך להתבונן ואיך לראות ואיך לחשוב. וממה להתחיל, ומאיפה להתחיל, ומה לעשות, ואיך לעשות, ולא יודעים להתפלל, ואיך להתפלל, ואיך לעשות לשם ברוך הוא יתברך נחת רוח. כבר אין בנו דעת, התרחקנו כל כך כל כך למטה, כבר אין בנו דעת, אין בנו את ההבנה, איך לגלות את רחמנותו. רבנו אריזל אמר לרבי חיים ויטל שהוא בא לעולם בשביל לגלות לו את החוכמה, את הסוד של החוכמה. שהחוכמה שרבנו אריזל גילה, האור הנורא הזה שגילה אותו רבנו חיים ויטל בספריו הקדושים, בכל הדרך הזה, בכל הכוונות, בבעל שם טוב הקדוש, מהתלמידים הקדושים שהיה לו. והגאון הקדוש על האמרי קודש, שהיה תלמידו של משיח השם, בעל השמה של אמור רבי שלום מקלין, רבי אור מסטרליס, כסרף הקדוש, רב מרדכי מלאכוביץ, שכתוב שהאהבה שהייתה ביניהם הייתה אהבה לאין שיעור, שאפילו לא רצו לספר לו בשעת פטירת רבו, שנפטר רבי שלמה הכהן הקדוש מקרלין, לא יכלו לספר לו על זה, כי אמרו אם הוא ישמע את זה הוא לא יחיה מהעולם מצער. ורצו לדעת איך לספר לו, בשעה שסיפרו לו הוא שמע את זה, והוא היה דומם והוא אמר, הוא ציווה אותי כל חייו להיות רק שמח, איך עכשיו יהיה עצוב? הוא עזר את עצמו להיות בשמחה רגע אחד, ומיד הוא פרס בבכי, בצער גדול, וקרא בגדיו, בצער. רבנו חיים ויטל עיכב את קבורתו של מרן אריזל בהרבה זמן. הוא משך אותו, לא נתן להם, היו צריכים לדחוף אותו. וזה היה דבר שהוא לא יכל לסבול בדעתו, איך נסתלק ממנו ארון הקודש. איך רבנו אריזל הסתלק לבית עולמו, איך הוא עזב את העולם, הוא לא יכל להבין את זה. אז הוא משך, ראו שהיו צריכים להכניס אותו, אז הוא עיכב, הוא לא יכל, הוא תפס אותו ובכה, והתווכחו ביניהם, וככה נמשך לכמה וכמה זמן, עד שיסתיים ברחמים. שורש כל הנבראים זה הרצונות שלהם. שרואים אדם שהוא נמצא במקום כי הוא רצה להגיע לשם. שאדם רצה להיות פושע ולהתרחק מהשם, וזה, יהיה לו שורש של רצון שהביא אותו לשם. אדם שירצה לעשות איזה דבר לא טוב, הרצון שלו ימשוך אותו לשם. אדם שירצה טוב, אפילו שכעת הוא לא עושה טוב, אבל יש לו רצון טוב להשם ברוך הוא, זה הביא אותו להכל. ועל זה צריך לשמוח הכי הרבה ולהודות לשם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לאדם רצון טוב לפניו יתברך. יש לאדם רצון טוב לעבוד אותו, לפנות אליו, לחשוף אליו, לחשוב על התכלית מזה העולם, לא לחשוב מה התכלית מכל זה העולם. מה התכלית? זה הרצון, הדבר הכי גדול שיש לאדם, שרוצה להתקדש יותר ולהתאר יותר, להיות קדוש בעיניים, לשמור על העיניים שלו מכל דבר. לרצות את הקדושה לשם, לרצות את קדושת העיניים, לרצות את המחשבה, לרצות לקדש את עצמו, לרצות את זה. זה הדבר הנעלה והגבוה ביותר. שאדם הוא רוצה, הוא מקריב את כל חלבו ודמו. זה גם הנהגה טובה מאוד, תדעו לכם, יכול לפעול לאדם ישועות, שאני ממליץ גם, שמי שרוצה לקדש את העיניים שלו, להתחיל אפילו, עד שהוא יזכה למדרגה, להתחיל ללמוד 10 דקות בלי להרים את הראש מהספר. אחרי זה 20 דקות, אחרי זה חצי שעה, אחרי זה שעה, שמגיע לאט לאט כמה שיכול, והוא עומד על הזמן הזה. נגיד שהוא לומד כל יום באיזה ספר, שהוא ספר קבוע, הוא לומד בו 10-20 דקות, לא מרים את הראש מהספר. לא מרים את הראש. ספר לא מתרומם. הוא שם את הראש והוא לא מרים. 10 דקות הוא ככה. זה גם סגולה לזיכרון. גם יועיל. אז כמה שיש לאדם דעת, הוא גם יכול לרצות. אדם שהוא באמת רוצה, כמה שאדם רוצה יותר ומשתוקק יותר, פה נמדד את המעלה שלו יותר. וזה חידוש גדול ועצום. זה חידוש גדול ועצום מה הכוח והמעלה של הרצון. שהאדם שרוצה כל כך, הוא נחשף ונמדד, והקדוש ברוך הוא דן אותו על הרצון שלו. זה חילוק למעשה, שהקדוש ברוך הוא, יש חילוק בין אומות העולם לעם ישראל. שאנחנו רק נחשב לעשות מצווה, הקדוש ברוך הוא מקנה לנו את המצווה הזאת. לעומת אומות העולם והגויים, שהם מחשבים לעשות טוב, הקדוש ברוך הוא לא מזכה להם. לא מזכה להם זה. בירושלמי פה הפרק יש שם מטריד. כמה צריך לשמוח אדם שיש לו בכלל רצון לרצות אותו יתברך. יודעים כמה נמצאים בזה העולם ולא רוצים אותו יתברך, ולא חושבים עליו יתברך, לא רוצים אותו, כמה לא רוצים, לא רוצים, לא הולכים אחריו, לא חושבים. מה זה לרצות את השם יתברך בעולם הזה, להיות ולרצות אותו יתברך? שיש לך לב שאתה רוצה להתפלל, יש לך לב שאתה אומר קרבני אליך יתברך ריבונו של עולם, שאתה מבקש אותו יתברך, איזה לב, אתה רוצה ללמוד, אתה משתוקק ללמוד עודף, אתה משתוקק להגיע ללמוד שולחן ערוך, אתה משתוקק ללמוד רמב״ם, אתה מרגיש את הקדושה, אתה כוסף לזה, איזה זכות זה לרצות דבר כזה. כל 6 ימי החול יש, אפשר לרצות. יש חמדה לרצון, גם לדברים רעים, גם לדברים טובים. במה זה מתפרש? כשאדם רוצה אולי לדבר שיחה בתלה, הוא יכול. נדבר מצד קליפת נוגה. שיחה בטלה. לא דברי לשון הרע, שזה כבר רג אמור. או שאדם רוצה לישון יותר מדי ריבוי תנומה או שינה, זה נבל ברשות התורה. כל דבר שאדם עושה אותו, שהוא, הדבר הזה, הוא לא אסור. אי אפשר להגיד שזה אסור. אבל הוא אגיד, טוב, אני עכשיו לוקח איזה דבר ומנסה לקחת את הקליפת נוגה שלו, ולאין שיעור להתיר לעצמו, ומזה הוא הולך וחז ושלום, הוא פוגם. זה קליפת נוגה, זה טוב ורע. זה אחיזה מכל ענייני העולם הזה, הנאות עולם הזה וכו'. אבל צריך גם לדעת שיהיה לאדם יישוב הדעת, שהוא לא יבטל מעצמו. יש כאלו שנכנסים לחומרות ומתענים ומסגפים את הגוף ומתענים, וזה לא דרך בעבודת השם. לא צריך לשבור ולקלקל את הגוף, כי חס ושלום אחרי זה הוא לא יוכל ללמוד ולהתפלל יותר. צריך לשמור על הגוף, לאכול טוב ולישון טוב וליישב דעתו של אדם. רק העיקר שהוא יוכל לעבוד את השם. בעיקר הזיכוך שלו והתענית שלו והסיגוף שלו יהיה לא לדבר דברים בטלים, לברך בקדושה, בתארה, על האכילה, ברכה ראשונה, תחילה, בסוף, לזהר, להקפיד על הברכות, כמו שצריך, לדקדק, להגיע למאה ברכות, להתפלל בכוונת כל תפילת עמידה, כל ברכה וברכה, ואם חס ושלום באה מחשבה זרה, מיד ישתוק. כמו שכותב הטור, מיד באה מחשבה זרה בשעת התפילה, אדם צריך לשתוק, עברה המחשבה להמשיך, שלא יחס ושלום כפגם בשעת תפילת העמידה לפני השם ברוך הוא, לפני שעומד לפני קונו. אז לדקדק בדברים האלו, כי אם אדם עכשיו יעצום, ויחליש את הגוף שלו ואת הכוח שלו, אז איך הוא ילמד, איך הוא יתפלל, מה הוא יעשה, לא יהיה לו יישוב הדעת, הוא גם לא מברך ברכות, שזה גם פגם גדול. כמה צריך לדקדק עוד ביום כיפור, שאנחנו רוצים להרבות ברכות, שיהיה פחות בבשמים, נו. וזה עוד כמה כבר בן אדם יכול, אדם כל יום יצום, והוא לא יחשוב טוב, לא יתפלל, לא יהיה לו יישוב הדעת, הוא לא יוכל לנוח, הוא תורד עצמו מהרבה וגם נהיה פגם גדול. אבל בשבת אין פגם ברצון, כי האדם יש לו יישוב הדעת, יש לו שלוש סעודות, הוא מיישב דעתו ומתפלל, הוא לא רוצה שום דבר בעולם, הוא רק רוצה לנוח למנוחת השבת, כי הוא עכשיו נמצא בעולם הבא, שבת זה לא בעולם הזה, זה אור, אורו ידבח, מחר אתם תרגישו את האור של השבת. עכשיו גם והכינו את אשר יביאו, הוא כותב ליקוטי תורה, רב מרדכי מצ'רנוביץ, גם בדרכי חיים ושלום של המנחת אלעזר ממונקאץ', כלומר שהייתי יכול, שיש הנהגה ממגית שזה כמו ציווי לישון בערב שבת קודש. זה עשרת הדיברות, הוא אומר שהוא מצא את זה מדאורייתא והכינו את אשר יביאו, זה הכנת הגוף לשבת בשינה, צריך להכין את הגוף לשינה. זה מדרגה גדולה. אז ליקוטי תורה כותב שההכנה הזה, דווקא ליל שישי הזה שלומדים בלילה, זה מתקן לאדם את כל פגם הרעות, זה מתקן לאדם הלימוד לאור הלבנה, שלומדים תורה לאור הלבנה, זה מתקן את הראייה, מתקן את המוחין של האדם, ואם הוא לומד תורה, זה מזכך אותו. כל מה שהנשמה יורדת לעולם הזה בשביל לתקן את הדעת, כי ברגע שכל הנבראים ירצו למול את עורלת לבבם ולהגיע לתכלית, מה קרה צדיקים? כן, שבו. וואו, ממש כואב לי הלב שככה קר לכם, אני לא יכול להמשיך.
לא.
ואני אספר לכם סיפור על רבי יואל מסטמר, שמספרים שפעם אחד הוא היה הוא חיתן איזה זוג, ואמר לו, החתן, תיתן לי עצה לכל החיים. הוא אמר לו, שראית כמה פרעות וכמה צרות יש בעולם וכו', תדע לך, מחשבה טובה שיהיה לך ורצון טוב, תבדה אותך מכל הצרות. כשבן אדם רוצה טוב, הוא מושך לעצמו טוב, גמור. כשאתה רוצה את השם, אדם שרק רוצה את אהבות העולם הזה, אדם שרוצה חס ושלום לחטוב ולהתרחק ממנו יתברך, כבר ברצון הזה, זה, השם ישמור, מה זה בא להתאמה? פותחין לו. פותחין את כל השרי גיהנום, פותחין את כל מלאכי חבלה, שלא יוכלו, שיהיה לו קושי וצער בחיים. וכל מה שקשה לעולם, וכל מה שנעשים משוגעים בעולם, וכל מה שעוברים בעולם זה רק בגלל זה. מי שירצה טוב, ירצה אותו יתברך, הוא כבר אין סוף מלאכים קדושים מלווים אותו. הוא מקדש את הגוף שלו, את האיברים שלו, התפילה שלו זה טעם אחר, התורה שלו זה טעם אחר, הדעה שלו זה טעם אחר. הוא מקבל את אורו יתברך, הוא זוכה לתכלית, הוא מזכך את הגוף שלו, את האוביות, את הגשמיות. ועל ידי זה, ובזכות זה, היא רצון שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, והשם ברוך הוא מלכנו בראשנו, אמן ואמן, רבי חנניה בן עקשיא אומר.